ומה התוצאה תהיה? הרפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו. נדבר היום קצת על עניין הרפואה, כיוון שיש לצערנו הרבה חולים בישראל, ולא עלינו גם כן הרבה קורבנות כתוצאה מהמגפה. צריך כל אחד נוסף לזה שישמור את עצמו מבחינה גשמית, פיזית, צריך שמירה גם רוחנית. מה העצות שאנחנו צריכים לעשות כדי להישמר ולשמור את הגוף, להיות בריאים, כדי לעבוד את השם, בפרט שאנחנו 40 יום לפני ראש השנה. הלילה יהיה בדיוק 40 יום, צריכים להתכונן, להכין את עצמנו להיכנס בעזרת השם לשנה טובה ומבורכת. אז הנביא אמר, הרפא משובתם. הרפא משובתם, אמרו רבותינו, מכאן למדנו, גדולה תשובה כל כך, א', שמגעת עד כיסא הכבוד שנאמר, שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. כי חשנת בעווניך. ועוד גדולה תשובה, אומרת הגמרא, אמר רבחמה, שמביאה רפואה לעולם. לא רק לאדם. לכל העולם היא מביאה רפואה. אם אדם שב בתשובה, מתקן את המעשים. זוהר הקדוש פרשת פקודי. ידוע הזוהר הזה, דיברנו עליו כמה פעמים בעבר, שם מתאר הזוהר יש שבע היכלות שבהם אנחנו התפילה שלנו כל יום עולה. מתי? בתפילת שחרית, מסיום קריאת הפרשה של קריאת ים סוף, שירת הים, ועד שמגיע לגאל ישראל. אנחנו עולים בכל קטע עוד היכל עד ההיכל השביעי שנקרא היכל קודש קודשים. זוהר הקדוש שם מבאר שיש שם גם היכל מיוחד ששם צריך להתפלל, לכוון, שיהיה רפואה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה שם, בורא רפואות נורא תהילות. צריך לדעת שהרופא הגדול זה הקדוש ברוך הוא מכבודו ועצמו. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, וחולאים רעים ונאמנים. מה נאמנים? רעים. אבל מה נאמן החולי? שמשביעים את המחלה שבאה לאדם, לא עליכם ולא עלינו. באיזה יום תצא? באיזה שעה? על ידי איזה רופא ועל ידי איזה תרופה. והמחלה נאמנת לקיים את מאמרו יתברך. ולכן תקנו לנו ברכה, רפאנו השם, על שם הפסוק בירמיה, רפאני אדוני וארפא, הושיעני ויבשע כי תהילתי אתה. אז לכן צריך לדעת לכוון היטב, לכוון את דעתו לשם יתברך שהוא רופא הכל. שם הזוהר מתאר שיש ההיכל הראשון, הוא נקרא היכל לבנת הספיר. הוא מעריך שם פרק שלם, איזה שני דפים, והרב יש לו בספרו פרדס רימונים, ושם יש באותו היכל, ומי ומי התפילות שלו עולות שם ועושות פירות. והוא מתאר שם ששם כל הזיווגים של האדם וכל אלה שנמצאים ביחידות, אלוהים מושיב יחידים ביתה, אם זה בנים אם זה בנות, והקדוש ברוך הוא שם מזווג זיווגים לכל אחד ואחת את הזיווג שלו. ואז אומר שם הזוהר שבאותו היכל יש התפילות של אותם שיושבים לבד עולות. אז לכל סוג של תפילה יש מקום מיוחד ששם התפילה עולה. אחרי אחד לגנת הספיר, האחד השני התפילה עולה לאחד עצם השמיים. האחד הזה עצם השמיים, שם עולה התפילה של אלה שצריכים ילדים, בנים, וגם אומר הזוהר, בשעה שיש מילה, אז דם המילה שנימול התינוק הזה, עולה אדם שם למעלה לפני השם יתברך, וגם אם חס ושלום, הוא נמצא במצב של חרון אף, כמו שאמר, כי שב אפי ממנו. בשעה שרואה את דם המילה, מיד מסתלקת מידת הדין משם ובורחת, והתפילה של ישראל עולה. אז יוצא שמדם המילה, לא הצעקות, כמו שיש חושבים, שהצעקות של התינוק, לא. לא הצעקה של התינוק, אלא דם המילה מעצמו. מכאן נצא המנהג, כך היו נוהגים, שהמוהל אחרי שהיה מל את הילד, עם הסכין של המילה, היה מנפנף ומסובב אותה סביב, 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 כל הקהל, שיסתכלו על הסכין, וזה מגרש המזיקים, וזה כל אחד מה שמתפלל, מבקש, הקדוש ברוך הוא עונה לו. זה כל זה באחד השני, החל עצם השמיים. אחר כך עולה התפילה לאן? לאחד שלישי, שנקרא אחד נוגה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. האחד הזה ששמו אחד נוגה, זה האחד הזה היום בלילה, אנחנו נצטרך אותו, כף לחודש אלול, 10 ימים לפני ראש השנה, שם יש 40 מלאכים, ושם 4 פתחים, בכל פתח 10 מלאכים. אם אדם חס ושלום מוציא מפיו איזו מילה מגונה, או הוציא מפיו נדר או שבועה, או הוציא מפיו איזו מילה של כללה, או חרם, או נידוי, או שמתה, או כל דבר שהוציא בכעס, הוציא מפיו. יש שם 10 מלאכים בכל פתח, ביחד הם 40, והם מכריזים עליו נידוי, והתפילה שלו לא עולה 40 יום. אחר כך הוא מתחרט, אז צריך 40 יום לוקח, שכל יום מלאך אחד מתיר לו, עד שמסתיימים 40 מלאכים. אז אם מתחיל נגיד הלילה, הוא יעשה בעזרת השם, הלילה עושים כאן בלי נדר, נעשה אחרי השיעור את ההתרה, ואז 40 יום קודם ראש השנה, מאז יזהר האדם לא להוציא מפיו שום דבר איסור, ולא דבר נבלה, ולא כללה, ולא איזה חרם, ולא איזה מילה שאינה במקום, אלא ישמור פיו ולשונו, וישמור מצרות נפשו, ככה יחתם בחיים טובים, ובראש השנה התפילה יכולה להתקבל, אחרת היא לא עולה, חס ושלום, לא יכולה להיכנס. אז זה נקרא שם היכל נוגה, זה ההיכל הזה, שאחר כך עולה התפילה לשם, זה היכל השלישי. אחרי היכל נוגה יבוא היכל הרביעי, שהוא היכל שנקרא היכל הזכות. אז לפני כן רק נוסיף עוד מילה אחת, בהיכל נוגה אומר הזוהר, שמה נמצאת הרפואה. והממונה עליה הוא המלאך רפאל, ויש לו ספר, וכתוב שמה כל אחד ואחד, מי שחולה או חס ושלום סובל מאיזה סבל שלא יהיה, אפילו כאב שיניים או כל דבר שהוא, ודנים אותו שם, ודנים מתי תהיה הרפואה שלו, ואז משם יוצא מלאך, והוא מביא לו רפואה, ומתרפא האדם. אחרי ההיכל השלישי, יבוא ההיכל הרביעי, ששם התפילה עולה, וזה כל זה כל יום בשחרית. אם היא עברה בשלום, אז היא נכנסת להיכל הרביעי. ההיכל הרביעי, אחרי זה נקרא היכל הזכות. שם שוקלים מעשה כל אדם ואדם, המצוות שלו מצד אחד, ואם עשה דברים לא טובים מצד שני. זה לא הולך לפי מספר מצוות או מספר עבירות, כל כתב הרמב״ם, אלא יש עבירה אחת שקולה כנגד 1,000 מצוות, ולפעמים יש מצווה אחת שקולה כנגד 1,000 עבירות. אנחנו לא יכולים לדעת איזה, ותלוי באיזה תנאים הוא עשה את אותה עבירה, או באיזה תנאים הוא עשה את אותה מצווה. והקדוש ברוך הוא, כך קורא לו הרמב״ם, יש לו משקל תמים דעים, שהוא יודע היטב היטב מה התכוון האדם בכל מעשה ומעשה, ולפי זה שוקל ומודד את המעשים שלו. עבר את זה בשלום, הכל בסדר, התפילה עולה הלאה להיכל החמישי. זה ההיכל הזה, קראנו לו, קוראים לו היכל הזכות. שמה, ומי נמצא שם? מי זוכה שעובר את ההיכל בשלמות? הוא אומר, כל מי, שימו לב, כל מי שכל יום קובע עיתים לתורה בשעה מסוימת, והוא לא משנה את זה משעה לשעה, אלא יש לו שעה קבועה, לא משנה אצל איזה חכם או בינו לבין עצמו, אבל יש לו שעה קבועה של לימוד תורה, והוא מקיים קביעת עיתים לתורה, התפילה שלו שם בהיכל הזכות עולה, כי המשקל של קביעות עיתים לתורה מכריע את הכף. שם עולה התפילה להיכל החמישי. היכל החמישי נקרא היכל אהבה. איזה אהבה? היכל שממנו באה אהבת השם יתברך לעם ישראל. איפה האקדח? איפה האקדח? מה קורה רבותיי? יום ראשון או יום חמישי היום? איזה יום? מה? לא, חמין כבר עבר אתמול בלילה, פק תוקף. מי אוכל חמין בזהו? ניסיון. נסראללה נפל. אז ההיכל, איזה היכל היינו עכשיו? אהבה חסד. שר כוח, טוב שהזכרת לי. אז זה ההיכל האהבה חסד. שם כל מי שעושה חסד עם חברו, תאיר אותו שם את העמוד הזה, בואי נע מתוק שלי. כל מי שעושה חסד עם השני, אפילו מראה לו כתובת, מביא לו סידור, מאיר אותו, אומר לו תשמע דברי תורה, אז הוא עשה חסד, הוא נרשם בהיכל הזה. אז צריך לעשות חסדים אחד עם השני, היכל של גמילות חסדים וגמח אמיתי, לא סתם גמח שעושה עליו כסף קופה, אלא זה גמח. ההיכל הזה, שמה עולה אותו אדם, התפילה שלו עולה, בודקים, הוא עשה חסד היום? כנס, התפילה עולה קדימה. ולאן היא עולה? משם היא עולה להיכל ששמו היכל הרצון. איזה מספר היכל זה?
שש.
אחד לפני האחרון. ההיכל השישי הוא היכל הרצון. מה יש שמה? שם נגזר מי ומי תיכנס להיריון, ומי הגיע הזמן שלה להרות, בעזרת השם, כל בנות ישראל שצריכות להרות יהרו בהיריונות שלמים, בריאים, צדיקים, נשמות טהורות, ואז הנשמות האלה עולות למעלה ונרשמות לפני כיסא הכבוד. זה בהיכל הנקרא היכל הרצון. אחרי זה, ומה יש שם גם? יש שם גם מקום מיוחד שכל הרוגי מלכות, כל אלה שהגויים הרגו אותם, נשמותיהם נמצאות שם. ועליהם נאמר, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם משיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ונאמר עליהם, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ואדוני שוכן בציון. ונאמר עליהם בכתובים, זה הקראנו פסוק מתורה, פסוק מהנביא, שהפסוק מכתובים, אין נקמות אדוני, אין נקמות הופיע. והם רשומים שם בדמויותיהם, חקוקות על הבגד שיש לו לקדוש ברוך הוא. ואז כשהוא יבוא בעזרת השם עוד הלילה לנקום נקמה דם עבדיו השפוך, הסתכל בדמויות שלהם וינקום באומות העולם על כל מה שעשו לישראל. אז זה מה שאתם רואים לפעמים צפצופים, זה רק אותות של קרב ובא. אז בבקשה לזרז את העניינים לעזרת השם. עכשיו מגיע להיכל השביעי. היכל השביעי קודש הקודשים, שם הזוהר לא הרבה לתאר מה יש שם. רק אמר שהוא היכל גבוה מאוד, ששם יש נשמות קדושות מיוחדות במינם, וצדיקים מיוחדים יכולים להגיע לשם. והתפילה שם עולה, ושם היא מתקבלת ועושה פירות לכל העולם ולכל הדורות. ואם היא מגיעה לשם, משם מוכרח שהיא תעשה פירות ופרי פירות. אבל מה בדיוק, איך ומי, לא ביאר הזוהר ולא העריך גם הרמ"ק עליו השלום בספרו פרדס רימונים. בהיכל הזה בפרק השביעי בשער ההיכלות לא העריך ולא פרט יותר מדי, רק העריך בשבח ומעלת ההיכל הזה קודש קודשים דבריאה. משם עולה ישר ונמצא כבר בתוך האצילות. אז תארו לכם, כל יום אנחנו עושים את המסלול הזה, כל יום בתפילה, כמה אדם צריך להיות ער, וכמה צריך להיות חרד, וכמה צריך לכוון בתפילה לשם יתברך, כיוון שאנחנו לא יודעים, אבל הנשמות שלנו רואות, הן יודעות, והן עולות את כל המקומות האלה בתפילת יוצר, מי השתבח, לפני השתבח, והתהילות לאל עליון גואלם. זה הסדר מדי יום ביומו, וגם שהתפילות יעלו. אז מה ראינו פה עכשיו? שבהיכל השלישי שם יש רפואה, שם נמצא המלאך רפאל, והוא הממונה, הוא צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן הוראה למלאך רפאל לרפות את כל חולי ישראל. אז זה האדם צריך לבקש, להתפלל תמיד, כל יום. ולא רק זה, גם בריאים, חס ושלום נעשים חולים או סובל מאיזה כאב או מאיזה מקרה מסוים או תאונה קלה אפילו, זה נגזר באותו היכל, ולכן צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיאיר פניו אלינו ויאיר באותו היכל, ואותה תפילה תעלה והרפואה בו תבוא אל האדם, והוא יזכה לרפואה שלמה כדי לעבוד את השם באמונה. אז זה בהיכל הרביעי, שם המלאך רפאל. הוסיף הזוהר ואומר שבהיכל הזה מי שלומד תורה, שימו לב, אדם רוצה רפואה, ילמד תורה, וילמד תורה מאהבה, לא מיראה ולא מפחד, ולא בשביל שכר, ולא בשביל כבוד, ולא בשביל שום דבר אחר, אלא נטו לעשות את רצון השם, כמו שאנחנו אומרים ליחדה שם אותיות ואות ה' ואות ו' ואות ה' ביחודה שלים, לעשות נעת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו, והוא עושה את זה לא בשביל שכר, אלא לשם שמיים. התפילה שלו שם עולה ומתקבלת ועומדת במקום ראשון. אז תראה איזה זכות האדם זוכה שעל ידי העבודה הזאת הוא זוכה לכל זה. סליחה? כן. אם הוא יתפלל יחיד והתפלל מכל הלב וכיוון בפירוש המילים בתפילה, הוא גם כן עולה, אבל מה? יכוון שתפילתי תצטרף עם שאר תפילות ישראל שמתפללים היום לפניך בציבור באיזשהו מקום בעולם. תיכנס אחד איתם והיא נכנסת לאותם מחלות. כן, אבל שאלה דחופה, לא עם סיפורים וקשקושים.
שאלה רצינית.
נו. כן. גוי שרצח יהודי, שהשם ייקום דמו. רבנו, קיבלת תשובה מספיק. רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום. יש לנו הרבה חומר כאן שצריך להספיק אותו היום, בדין הדת. רבנו חיים פלאצ'י, מעריך מאוד, יש לו ספר שנקרא רפואה וחיים. שם הוא כותב כמה עצות לאדם שהתפילה שלו תעלה. בפרט לחולה, אם אתה מתפלל על איזה חולה, שהחולה הזה יתרפא. ואנחנו צריכים וחייבים להתפלל על כל החולים של עם ישראל. יש לנו מאות ואלפים של חולים מכל הסוגים, ואם מכל הסוגים זה עשרות אלפים ומאות אלפים, שם ישמור. בפרט מהמגפה הנוראה הזאת צריך להתפלל שלא תקרב אלינו, כי הגמרא אומרת לעולם, כך גמרא מסר ברכות, לעולם מתפלל אדם שלא יחלה. אנחנו רואים יש כעת מגפה, צריך להתפלל שלא יהיה לנו מגפה. שאם חס ושלום חלה, אומרים לו אבי זכות ויפטר. תן משהו, תביא, נראה אם יש לך איזה זכות, ובודקים אותו. אז זה מצב הרבה יותר קשה. אבל לפני שהוא חולה, אם הוא עושה זכויות, מעבירים את הזכות, לא בודקים כל כך, לא כמו אתרוג. אבל כשכבר הוא חולה זה קצת בעיה, ואפילו הרבה, השם מרחם. לכן אומר רבנו חיים פלאצ'י, הדבר הראשון שיעשה האדם לפני שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, יגיד וידוי, ואפילו יאמר רק חטאתי, עוויתי, פשעתי, ויגיד את זה מכל הלב, ואז יאמר תשלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. אז אם כן, תראה מעלת הוידוי כמה היא גדולה וחשובה. ולכן לא טוב עושים אלה שמחפשים כל מיני היתרים, שם יש ברית, שם יש חתן, שם עשו סיום מסכת, אני יודע איפה על הירח מישהו מל את בנו, הוא עשה זה, וממציאים לך דברים. כן, דרבנק, שומע דוד? אז צריך להיות חזק, וזה הסגולה הראשונה, כותב רבנו חיים פלאצ'י, להגיד וידוי, הוא מביא את זה בשם הראשונים. ואחרי זה יאמר, אם יש לו איזה חולה שרוצה להתפלל עליו, יאמר עליו בקשה את המזמור כף בתהילים. מהו המזמור? יענך אדוני ביום צרה, ושגבך השם אלוהי יעקב. והוא מבאר את הפסוק. יענך השם ביום צרה אומר, ועל ידי זה שגבך יקבל את התפילה שלך למעלה, שם אלוהי יעקב. מה נכנס פה יעקב? אז הוא אומר יעקב אבינו שהיה יוצא למלחמה, מתי? הוא היה בבית לבן, אחרי זה היה לו מלחמה עם האמורי והפריזי והכנעני, כאשר בניו הרגו את שכם, כל יושבי שכם, הוא אמר ונאספו עליי ויקוני, אז הוא היה במלחמה, והוא אומר ליוסף, שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי, איך הוא אמר? בחרבי ובקשתי. מה תרגם אונקלוס? בצלותי ובבעותי. הוא התפלל. הם היו לוחמים והוא היה מתפלל. מה הוא התפלל? אומר הזוהר הקדוש, לאל העונה אותי ביום צרתי. מה זה? הרי לקדוש ברוך הוא יש כמה שמות. יש לו שבעה שמות שאינם נמחקים. ועוד כינויים. אז היה מתכוון לשלוש שמות שסימנם ראשי תיבות יבוק, יענך השם ביום צרה. יוד יוד ראשי תיבות, יענך השם ביום צרה. יוד יוד בית צדי, שזה יוצא 112. איזה שמות הם 112? אומר רבנו הארי, הוויה עדנות, כמה זה ביחד? 91, נכון? סוכה. עשית סוכה? מלאך, זו אותה גימטריה. כמה חסר לי עוד להגיע ל-112? 21, נכון? 21 שם אקיה. א' כ' י' כ'. אז הוא היה מתכוון לשלושת השמות האלה. אקיה, הוויה, עדנות, עליהם היה מתכוון, והיה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בזכות שלושת השמות האלה, תענה לי. אז אומר גם כאן, יאמר יענך השם ביום צרה, ויכוון. יוד, יוד, בית, צדיר, ראשי תיבות, גמטריה, יבוק, שזה אקיה, הוויה, עדנות, ועל ידי זה התפילה שלא תעלה. ואם יכול, יאמר אותו 12 פעמים. אם לא, יגיד 3. גם טוב. 3 כנגד 3 האבות. יאמר מזמור יענך, זה טוב להציל מכל דבר רע. אז התפילה עולה קדימה. אחרי זה, אומר רבנו, חיים פלאצ'יות, יזהר לבקש תמיד בבית המדרש, יותר מבית הכנסת. יש בית מדרש איפה שלומדים, כמו כאן, במקום שלומדים תורה, שם השכינה נמצאת באור גדול מאוד, ואז התפילה עולה יותר חזק מכל מקום אחר איפה שלומדים תורה. והנה חינם, גם אדם שיושב בבית ויש לו איזו פינה מיוחדת שהוא לא אוכל ושותה שם, הוא לא מפטפט בטלפון שם, אלא שם הוא לומד תורה נטו. שם באותו מקום, אם הוא נמצא באיזה צרה או באיזה בעיה, אומר הרב רוחות צדיקים, יעמוד שם ויבקש מהשם יתברך בלב שלם, הקדוש ברוך הוא יענה לו. בסדר עד כאן? אומר עוד רבנו חיים פלאצ'י, שידע לפני זה אני אביא דברי הרב חידה. הרב חידה בחומת ענך כותב שיזהר מאוד לפני התפילה ללמוד תורה, כי אחרי לימוד תורה בקשה לחולה עושה פירות פי כמה מלפני כן. אז צריך קודם כל ללמוד, ועל ידי לימוד התורה הבקשה תעשה פירות. וגם הוא אומר יעשו התרה. אז הנה לכן גם היום בעזרת השם נעשה התרה, התרה לחולה, כוון על כל החולים, שאנחנו מתירים גם להם, אם היה להם איזה כללה או חרם או עידוי או שמתה, או הוציאו מפיהם איזה מילה של נדר או שבועה, ויש עליהם איזה עננה של איסור, אנחנו מתירים להם, כי בטח הם מתחרטים על זה, מתירים להם, ואז התפילה יכולה להתקבל ולעשות פירות. כותב רבנו חיים פלאצ'י, תדע, אתה צריך להתפלל לשם יתברך ולבקש רפואה, אבל לא סתם, צריך קודם כל לתת משהו. מה זה, מה לתת? כסף לאדמו"רים או לבבא, הוא רוצה 1,200 שקל? לא. אתה תזכור את המילה רפואה, רש פה א' ה', אומר רש רחמים, לרחם על הבריות. אתה מרחם על החבר שלך, אתה מרחם על מישהו בצער, אתה מרחם על היונה שבאה לחלון, נותן לה לחם לאכול. אתה מרחם אפילו חוץ מכבודכם על חתולים, שהיום עיריית ירושלים לא נותנת להם אוכל, אז זו החתול מסכן מסתובב, אתה נותן לו איזה משהו, עשית מצווה. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. אז זה רש של רפואה. אחר כך יש עוד פה. מה זה עוד פה? אומר רבנו חיים פלאצ'י, עוד פה זה מה, איזה בחינה? נו יוסף תזכיר לי. מה? פדיון. ייתן איזה פרוטה לצדקה ויאמר זה יהיה פדיון נפשי, או פדיון של אותו אדם, או פדיון של כל חולה שנמצא בצרה. אני נותן את הפרוטה הזו בשבילו לפדיון, ומסתלק מעליו המקטרי. זה פה. הרי פה יבוא א', א' הוא אומר זה אהבה, להראות, אבל לפני זה יש וב, רפואה, נכון? פה, וב, וב, ותרנות, לוותר לו על משהו. נגיד חצה אותך בקו, שני קווים, יאללה, הוא עשה עבירה, אבל אין דבר, נוותר לו, בשמיים ותרו גם לך. וכן על זה הדרך, לקח ממך איזה משהו ולא החזיר, תוותר. להיות ותרן, כמו שראינו בגמרא, במסכת מגילה, שאל אותו במה ירחת הימים, אמר לו, ותרנים היינו בממוננו, הייתי מוותר. אז מוותר, הקדוש ברוך הוא הולך איתו באותו דרך. במידה שאדם מודד, בא מודדים לו. יופי, אני רואה שאני יושב היום עם גאוני ישראל, ברוך השם. אז זה עוד וב. אחרי עוד וב יבוא עוד א', א' אמרנו זה אהבה, לאהוב כל אחד ואחד מישראל, ולבקש עליו, להשתתף בצערו, להשתתף גם בשמחתו. זה אוהב, אוהב ומחזק אחרים, אז בשמיים מקבלים את תפילתו. אז על ידי שיעשה את כל המעשים האלה, זה דבר גדול מאוד. אחרי זה אומר הרב, אני צריך גם כן, מה אני צריך? עוד ה נשאר לי, מה זה ה? התרה, להתיר לו כל הנדרים והשבועות. זה מה שאנחנו היום מתכוננים לעשות. התרה, מה? נכון, שמעון? מה הוא, מה אתה מצביע עליו, מה הוא עשה? אז הנה, היי, אז תראה כמה זה מועיל, ההתרה, כמה עושה רושם בשמיים, איזה דברים נפלאים. כך אומר רבנו חיים פלאצ'י, זכותו תגן עלינו. לא אומר, יזהר האדם גם להוכיח את בני ביתו בלשון רכה, או חבריו, אם עושים איזה משהו לא כהוגן, מדברים בתפילה, או אני יודע, לא מכוון טוב, או לא התפלל כהוגן, להוכיח אותו בשקט, ככה בענבה, להגיד לו, תראה לטובתך, מתקרבים ימי הדין, עוד מעט ראש השנה, אז כדאי להיות יותר טובים, בואו נהיה יותר טובים, נשפר את מעשינו. כמו שאמרו רבותינו, שופר שפרו מעשיכם. הרי זה יעשה תשובה ומעשים טובים שהם כתריס בפני הפורענות. אתה יודע מה זה טריס? זה לא טריס של היום של שלוחצים על הכפתור והוא יורד. זה פלסטיק, זה שצויות ואבנים. טריס, פעם היו רוצים בעלי טריסים, היו לוקחים איתם מגן עשוי מפלדה ויוצאים לקרב, אף אחד לא יפגע בך. כובע הפלדה עם מגן. עננו מגן דוד, עננו. אז זה טריס בפני הפורענות. תשובה ומעשים טובים כטריס בפני הפורענות. כותב נכד הרמב"ן, רמב"ן נחמני עליו השלום, היה לו בן בנו, קראו על שמו, משה. הוא בן ביתו של רבנו יונה, כי רבנו יונה והרמב"ן התחתנו יחד. הם היו אמהות שלהם אחיות. האמא של הרמב"ן והאמא של רבנו יונה היו אחיות. והם היו גרים שניהם בעיר גרונדי בספרד. אחרי זה, להרמב"ן היה בן, בן שלמה, רבי שלמה, אז לקח לו את בת הדודה, ביתו של רבנו יונה. התחתן איתה, שנה אחרי, באותה שנה נפטר רבנו יונה אחרי החתונה, נולד לו בן, והיה הבן הזה, קרא לו יונה בהתחלה. אמר לו, אף על פי שמגיע לי, אני האבא של האבא, אבל בזרח השמש ובא השמש, אז זה הבן הזה יקרא על שם רבנו יונה, כיוון שהוא תוך שנה, אז אני מקדים אותו. ואחרי זה זכה, שנה אחר כך בא עוד בן, קרא לו משה. משה הזה יצא גאון אדיר, והיה מקובל עצום מאוד. כתב ספר בקבלה, שקשה אפילו להבין מה הוא כותב שם, דברים מדהימים. אז הוא כותב שם, תדע שהכי קרובה הרפואה היא הדבר הכי קרוב למידת הדין, ובעיקר מה הקטורת. מזכיר לך, לא תשכח לומר סדר הקטורת כל יום, שלא תפספס אחד בבוקר ואחד בערב. לא לשכוח לעשות קטורת, לומר קטורת, כי היום זה במקום לעשות הקטורת. מעתה הוא השם אלוקנו עד סוף הקטורת, השם צבאות, צבאות עמנו, סגר למני עקב סלע, צבאות שאדם מותח בך, יושיע עמך יעלם ביום קורנו. זה נוסח הקטורת, יאמר אותו כל יום, פעם בבוקר, פעם בערב. והנה כן המשך היום, הוא נמצא מחכה לאוטובוס, או אני יודע מה, תקוע בפקקים, תגיד סדר הקטורת, שבזה מעלה גדולה. והוא אומר למה? כי כתוב בפסוק, שימו כתורה באפיך. את התורה, הקטורת, איפה שיש אף, חרון אף, וזעם חס ושלום, אתה אומר קטורת, מבטל חרון אף. אחרי המעלה של הקטורת, גדולה מאוד מאוד, וחשובה ביותר. מה, מה? הרב, אל תוסיף אתה על מה שהם כתבו. הרב בא רבנו אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. בספרו חסד לאברהם, נהר חמישי, שם הוא כותב דברים מבהילים ומעלות גדולות מאוד. הוא אומר, מי שעוסק, מי שלומד כתורת, אז מכפר עליו כל העוונות שעשה, כך מובא בזוהר. הוא אומר, תדע שלא לחינם העופות נמצאות תמיד איפה שיש בני אדם, איפה שאין בני אדם אין עופות. והראיה בירמיה, איך הוא אמר? מעוף השמיים הבהמת הארץ נדדו הלכו. שישראל גלו מירושלים 52 שנה בבית ראשון, לא היה יהודי פה בארץ 52 שנה. וכל אותם 52 שנה זהירות אש בוא הנה. והוא אומר, ואז 52 שנה לא נשא עוף מעל הארץ, ואז לא היו עופות. אומר, מה יש בעופות האלה? אומר, תראה שם, אתה יודע איפה שהם קוראים לזה בית המחוקקים, על בית הליצנים, שכל חודשיים עושים בחירות. מכיר את זה? שם יושבים ליצנים, אוכלים את הכסף של ישראל, מחלקים להם מצד אחד ולוקחים להם מצד שני. אתה לא מרגיש איך הם לוקחים. אז שם אומר זה, שם יש עורפים. אומר, העורב הוא מבשר מגפה בר מינן. העורב מחילה, העורב זה משהו נורא. אז העורב הוא מבשר איזה. אומר, ומי מבשר שהמגפה הולכת? ציפור דרור. אומר, ולכן כשיש מגפה אתה לא תמצא ציפורי דרור בעיר, בדרך כלל לא נמצאים. אבל כשהמגפה חולפת או כשהיא באה לחלוף, הציפור דרור מגיע ואומר, כך קיבלנו מאבותינו, נעלמת המגפה. מה? אני אומר לך מה כתוב. אתה רוצה לכתוב ספר אחר, תכתוב את שמך עליו. אחרי זה בא הרב מגלה עמוקות, הרב מגלה עמוקות רבי נתן שפירא, היה קדוש מאוד, דור שאחרי רבנו הארי, הוא נקרא מגורי הארי, כותב שיש סגולה לרפואה להזכיר אליהו הנביא זכור לטוב. אם אדם מרגיש לא טוב, יזכיר 130 פעם, כמו שכתב רבי אליהו איתמרי במדרש תלפיות. באליהו איתמרי מה חיבר? איזה ספר הכי מפורסם? שבט מוסר, רבי אליהו מזמיר, שבט מוסר. אז הוא כתב לומר 130 פעם אליהו הנביא זכור לטוב, ועל ידי זה המגפה תסתלק ולא תבוא עליו. הוא אומר, תראה המעלה שלה ומתי אומר אותה. הוא אומר, יש שתי הזדמנויות לומר את אליהו המשפט, אליהו הנביא זכור לטוב. האחד במוצאי שבת אחרי ערבית יאמר 130 פעם אליהו הנביא זכור לטוב, ושתיים, ישתדל ללכת לברית מילה, ואחרי המילה מיד יאמר 130 פעם אליהו הנביא זכור לטוב. בזה יהיה לו רפואה, ויוכל לבקש רפואה על כל מי שהוא רוצה. תרשום את זה, רשמת? אז אחרי הברית מילה להגיד מיד אליהו הנביא זכור לטוב 130 פעם. רבנו חיים ויטל, מה רוצה? לא יודע, אני שומע רעשים יותר מדי, מה קרה? רבנו חיים ויטל, יש לו ספר שנקרא, כן, אני אמרתי מוצאי שבת, בטח. כן. זה התוקף שלו, של אליהו. מתי הוא מופיע? מופיע מוצאי שבת. כן? כן? הרי זה אומר, תדע, רבנו חיים ויטל, היה לו ספר החזיונות. שם הוא כותב מה היה איתו בירושלים. תשמעו, זה מעשה מזעזע. הוא מתאר מה שקרה איתו. הוא היה בירושלים בשנת שלמתת. זה 7 שנים אחרי שנפטר רבנו הארי. רבנו הארי נפטר שלמתת. אחרי זה רבנו חיים ויטל עלה מירושלים וישב שם, היה לומד שם תורה. והוא מתאר שבליל שישי, חמישי בלילה, היה יושב ולומד תורה, ולא היה נר, אז לא היה שמן, לא היה מצוי, היה חושך. ואז הייתה מגפה, לא עליכם, בירושלים, לא תקום פעמיים צרה. אז הוא אומר, הוא כותב, עמדתי בחלון, היה לו כנראה איזה בית קרוב להר הבית, שרואים משם את הר הבית, והסתכלתי על הר הבית, והייתי מכוון על המגפה שתיעצר, מתפלל לשם יתברך שירחם על ירושלים. למה? הוא כותב, כי היה במצרים מגפה, והרבה יהודים ממצרים ברחו משם והגיעו לירושלים. אז הגיעו לירושלים והיה פחד שהמגפה תגיע חלילה, חלילה, חלילה. אז הוא עמד להתפלל והיה מבקש רחמים. והיה מבקש רחמים, ובתוך כך הוא אומר שבתוך שהוא היה מתפלל, פתאום נפלה עליו תרדמה, נמנם. נמנם וראה איזה איש צבא חזק מאוד, איזה מפקד גדול מאוד של הגויים, נדמה לו כאיש של גויים, אבל הוא הבין שזה מסטין גדול, השטן, ובא עם צבא גדול לירושלים, וראה אותו רבי חיים ויטל, הוא אומר, וצעקתי מתוך החלום, תיזהר, אל תבוא לכאן, צעק עליו. אומר, אבל מה עשה? הוא לא בא, אבל הוא נתן לו מכה על העורף ונכפף הצוואר שלו. והוא התעורר, אומר, והצוואר היה כפוף, והוא הרגיש את המכה. ואז הוא ישב, הוא חזר לעצמו והתחיל להתפלל, המשיך להתפלל, והנה הוא רואה, היה חושך, אבל הוא מרגיש שנחש נקרח על רגלו השמאלית, נחש. מיד הדליק את הנר, כך הוא כותב, הדלקתי את הנר וראיתי את הנחש, קמתי ממקומי וסילקתי את הנחש, נער אותו מעליו, כאילו זה אבק, נער אותו, והנחש הלך. אז הוא הבין שהם מתגרים בו, למה הוא לא נותן לחיצונים לבוא לירושלים. זה אומר, הוא ככה היה, אחר כך הלך להתפלל שחרית, ואחרי שחרית, מהפחד שהיה לו מכל המחזה הזה, התעלם, הדיבור הסתלק ממנו, שכב במיטה, ולא יכל לעשות מאומה. ובאו אליו בליל שבת להתפלל אצלו בבית, ככה הוא כותב. באו אליו, כמו שהוא תמיד חכם חשוב, ידוע. אז באו אליו, ישבו, התפללו, אומר, אבל אחרי התפילה חזר הדיבור אליי בליל שבת. עד כאן מה שהוא עשה נגד המגפה, תראה מה היו, איך היו מסרים נפשם, איך לשלו חס ושלום יקרה איזה משהו. כותב הרב חידה בברכי יוסף, סימה ביורי דעה שם, קופטת זין, ידוע ישמה, כל ההלכות של שמירת נפש, כל מיני מנהגים שונים הביאו האחרונים של שמירת נפש. שם כותב הגאון חידה, שיזהר האדם שכשהוא מברך מישהו ברפואה, אז בדרך כלל אומרים את הפסוק, אינה רפא נא לה. אז יש כאלה, אם הוא מתפלל על איש, אומר אינה רפא נא לו. אומר הרב חידה, לא ישנה, אלא יאמר כלשון הפסוק, גם לחולה זכר יאמר אינה רפא נא לה. ואפילו מתפלל על רבים, משל על איזה אנשים שנמצאים נגיד בשערי צדק, בעין כרם, באיכילוב, בכל חולים של ישראל, בכל מקום בעולם, שיסיים את התפילה יגיד אינה רפא נא לה, אינה רפא נא לה. למה? כי זה השכינה הקדושה, היא סובלת איתנו כשיש חולים בישראל, ומקבלת על עצמה את עיקר החולי, ועל ידי זה אתה יכול לגרום שיהיה רפואה כללית לכל עם ישראל. מביא שם את הגמרא במסכת שבת, גמרא במסכת שבת דף למד ב', זכור לב, אמר רבי יצחק ברך דרבי יהודה. מה אמר רבי יצחק? לעולם מתפלל אדם שלא יחלה. שומע? שאם יחלה יאמרו לו הווה זכות והתפטר. אז צריך האדם להתפלל תמיד שהוא בריא. לכן הרב חידה שים לב שבתפילה שהוא כתב, גם אנחנו אומרים אותה ביום כיפור במנחה, והבריאים בעמך ישראל שלא יחלו, תתמיד בריאותם שלא יחלו. זאת אומרת לא רק להתפלל רק על חולה שכבר חולה שיתרפא, כי זה קצת יותר כבד, צריך הרבה זכויות, אלא אנחנו מבקשים שהבריאים לא יהיו חולים. אז זה יש עניין. אז במקום להגיד תהיה בריא, להגיד לו אל תהיה חולה, לא תחלה אף פעם. אז זה תפילה ברכה הכי גדולה. ואומר גם יזהר לומר מה שכתב רבנו הארי, יש פסוק שטוב לאומרו בשעת המגפה, בין אם הוא חולה בין אם הוא בריא. והפסוק אתה סתר לי, תגידו את זה, אתה סתר לי רוני פלט תסובבני סלע, אתה סתר לי רוני פלט תסובבני סלע, אתה סתר לי רוני פלט תסובבני סלע, שלוש פעמים. ואם יכול לומר אותו גם הפוך, סלע תסובבני פלט רוני תצרני מצר לי סתר אתה. עוד הפעם, סלע תסובבני פלט רוני תצרני מצר לי סתר אתה, סלע תסובבני פלט רוני תצרני מצר לי סתר אתה, ואז לא תבוא לו המגפה. ואם הוא חולה אז הוא יתרפא. אז תזכרו, הפסוק הזה חשוב מאוד. רבנו הארי כותב שיש בו המון המון סודות, ויש לו מעלה גדולה מאוד לגרום לרפות את החולה. אומר וגם משתדל לתקן בעצמו עוד דבר של צורך רפואה. תראה איזה דבר חידוש כותב הגאון חידה, שאם יש בית הכנסת בשכונתו או ברחוב שהוא גר ואיזה קיר התפורר או איזה חלון נשבר, בעצמך תבוא ותתקן, ואם אתה לא יודע תביא מישהו שיתקן ותשלם לו כסף. ואומר וזה עניין גדול. למה? כיוון שראינו בזמן עזרא הסופר הוא אמר להם למה לא ביקשתם, גם נתן הנביא בא אצל דוד המלך שהיה חולה ואמר לו שצריך לבנות בית המקדש, והיום אין לנו בית מקדש, במקום זה יש לנו מקדש מעט, זה בית הכנסת, בית מדרש. אז הוא רואה בית מדרש שיש שם איזה חור או איזה נקב, יסתום אותו, או צריך לתקן שם איזה תיקון, לתקן אותו. וזה ערב סגולה גדולה, אומר, בשביל החולה שיתרפא, לתקן גם בתי כנסיות ובתי מדרשות שיש שם מקום שמתפורר והוא רוצה לתקן אותו ויתקן אותו, זה מעלתו גדולה מאוד. ועל הכל הסגולה הכי גדולה זה להיות בשמחה, להיות שמח. אומר הגאון חידה שיהיה שמח תמיד בחלקו, שמח שאני יהודי, שמח שאני מתפלל שלוש תפילות ביום, שמח שאני זוכה לשמוע תורה, שמח שאני מניח תפילין, שמח שאני נותן צדקה, שמח שאני בן של אברהם יצחק יעקב. להיות שמח. ויזהר מאוד כל ימי המגפה לא לכעוס. שמע מה הוא אומר, שמעת? תעיר אותו. כל ימי המגפה לא לכעוס, ולהיזהר בכל ימי המגפה לא להיות עצוב, כי העצבות בר מינן יכולה לגרום נזק. לכן שמעון, אתה מכין את ההתרה בינתיים? אני אסיים עוד מעט. וגם יזהר גם מדאגה, לא לדאוג, אסור לפחד מכלום. ועל הכל הוא אומר, אם יש ברית מילה, תרוץ לשם להיות בברית ותבקש שם הרחמים על החולה, ואז על ידי ההשתתפות הן בברית מילה הן בין שיעורי תורה, ולא לשכוח שיעורי תורה קבועים כל יום, על ידי זה השם יתברך ישמור צאתנו ובאנו לחיים טובים ושלום, וישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל במהרה בימינו אמן. בכבוד הרי אנחנו רגע נגיד יחד.